קשת, כל שידורי תורה, יום שיעור בפרשת השבוע, על ידי הרב רמי ינאי.
בשבוע שעבר חגגנו את חג השבועות, זמן מתן תורתנו. לקראת מתן תורה הגיעו אבותינו אל הר סיני. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ביום הזה זהו ראש חודש, שהרי למילה חודש ישנן שתי משמעויות. לעתים מציינת המילה חודש את פרק הזמן בין מולד למולד, כ-29-30 יום, ולעתים מציינת המילה חודש את התחדשות הלבנה. כנאמר, ויומר לו יהונתן, מחר חודש. הכוונה היא כמובן, מחר ראש חודש. וכן אומר בעל האישה השונמית, לא חודש ולא שבת. מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. לא ראש חודש ולא שבת. וכך דברי הנביא, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. הכוונה היא לחגיגות ראש החודש. אם כן, בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, הכוונה היא בראש חודש סיוון. והנה חלפה לה כמעט שנה, עד שבפרשת השבוע קוראים אנו על מסעם של אבותינו מהר סיני. והיא בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. ושוב פסוק חגיגי שחותם את הסיפור ואומר, ויסעו בראשונה על פי אדוני ביד משה. זהו המסע הראשון מהר סיני. מראש חודש סיוון חנו אבותינו בהר סיני, ועד כף באייר, כעבור כמעט שנה. וכדברי רשי בפרשת השבוע שלנו, והיא בחודש השני, אומר רשי, נמצאת אומר, 12 חודש חסר 10 ימים עשו וחורב. שהרי בראש חודש סיוון חנו שם, ולא נעשו עד 20 באייר לשנה הבאה. מחציתו של ספר שמות, כל ספר ויקרא, ושליש של ספר במדבר, מתרחשים ונאמרים באותה שנה, חסר 10 ימים, מראש חודש סיוון, אחרי יציאת מצרים, ועד למסע בכף באייר, כעבור כמעט שנה. נציין שלו זכו ישראל, הרי 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ובראש חודש סיוון, היו אמורים אבותינו להתייצב בקדש ברנע ולצאת לדרך עם מרגלים, וגם סיפור מתן ארץ ישראל אמור היה להתחיל בראש חודש סיוון, אלא שלא זכינו בגלל האירועים והסיפורים והמשברים המתוארים כבר בפרשת השבוע שלנו. והנה כצפוי, כאשר הדבר תלוי בבני אדם, הרי כאשר הם נדרשים להגשים את ייעודם, כאשר הם נדרשים להביא לידי ביצוע את הרעיונות הגדולים שהם מאמינים בהם, מתחילים המשברים ומתחילות התקלות. כל עוד שעובדים על הנייר, כל עוד שמתכננים, כל עוד שהולכים וחושבים על רעיון גדול, הכל מתנהל כמו שצריך. ברגע שצריך להתחיל להגשים, ברגע שמתחילים לעשות, גם היצר הרע מתחיל לעשות. הוא מתחיל לעבוד, ולכן מיד, יחד עם המסע הראשון, עליו הוכרז בחגיגיות, והיהי בנסוע הארון, ויומר משה קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. מיד אחריכן, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם וכולי. דבר דומה קרה גם במסע ממצרים להר סיני. גם שם, אם כי צריך לזכור, מדובר בעם שזה עתה יצא ממצרים, טרם ראה את קריאת ים סוף, טרם קיבל תורה, טרם הקים משכן, ובכל זאת, מיד לאחר קריאת ים סוף, אנחנו פוגשים תלונות, שלוש מהן, על המן, או במסע ומריבה, או דברים אחרים, כך דרכם של בני אדם, כך דרכם של בריות, כאשר צריך להגשים, מתחילים המשברים. בפרשת השבוע שלנו, בפרק י' מתוארים שני משברים. האחד מתואר באריכות. סיפור קברות התאווה, המתחיל בפסוק ד', והספסוף אשר בקרבו, נשים לב שאין ניקוד תחת האלף, ויש לקרוא והספסוף, אשר בקרבו התאוו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. והתלונה הזאת מדרדרת ומביאה גם את משה רבינו לכעוס ויחר אף, כן, ובעיני משה רע, ומשה מדבר אל השם, למה ראות עלי עבדיך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך, לשום את מסע כל העם הזה עליי. והשם כפתרון נותן לו את 70 הזקנים, ומשרה עליהם את רוחו, והעם מקבל בשר, ואחר כך הבשר עודנו בין שיניהם, ואף השם חרה בעם, ויח השם בעם מכה רבה מאוד. כל זה סיפור ארוך שנמשך מפסוק ד' ועד פסוק למדה. שלושת הפסוקים הראשונים עומדים כסיפור בפני עצמו, שרב בו הנסתר על הגלוי. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם וייחר אפו ותבערבם אש השם ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל השם ותשקע האש. ויקרא השם המקום ההוא תבערה כי בערבם אש השם. כן, כמה מרכיבים, החטא, העונש, הצעקה והסרת העונש. דגם שאגב נמצא גם בתלונות אחרות. אם אני מנסה לחפש בתוך הפסוקים הללו את המילים שיספרו לי על החטא, הן מעטות מאוד. נקרא, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. אלו הם המילים. מה הם עשו? כמתעוננים רע באוזני השם. נשים לב שעל פי חלוקת הטעמים, אין לחבר את המילה רע למילה מתעוננים, שהרי על מתעוננים יש זקף, שהוא מפסיק גדול יותר. ויהי העם כמתעוננים, רע באוזני השם. מה בדיוק הייתה התלונה? על מה הם התעוננו? מה היה רע באוזני השם? נצא למסע, לבאר את הפסוקים הללו, לפי רש"י ולפי הרמב"ן. ונדמה לי, שיש בפירושיהם אבן יסוד להבנתם פרשיות נוספות, ואולי גם מעבר לפירוש הפרשיות בספר במדבר. אומר רש"י, פרק י' פסוק א', ויהי העם כמתעוננים, מסביר רש"י כמתעוננים, אין מתעוננים אלא לשון עלילה. מבקשים עלילה האח לפרוש מאחרי המקום. מתעוננים פירושו, מבקשים תירוצים. וכן הוא אומר בשמשון, כי תועינה הוא מבקש. רע באוזני השם. תועינה שהיא רעה באוזני השם. שמתכוונים שתבוא באוזנו ויקנית, כלומר ייפגע. אמרו, אוי לנו כמה לבטנו בדרך הזה שלושה ימים, שלא נחנו מעינוי הדרך. כן, לפי רש"י, התלונה או פשר המשבר של העם כמעט ולא כתוב בפסוק. כתוב שהם התנהגו כמו אנשים שמעלילים עלילות. אבל לא כתוב מה הייתה העלילה. לפי פירושו של רש"י, מתעוננים, אומר רש"י, עוד פעם נקרא את דבריו, אין מתעוננים אלא לשון עלילה. כלומר, מבקשים עלילה, איך לפרוש מאחורי המקום. אם נבדוק את דבריו של רש"י, ונבין אותם, הרי שבני ישראל אמרו דבר אחד, והתכוונו לדבר אחר. בני ישראל אמרו דבר אחד, כמה קשה לנו הדרך, כמה רע לנו, 3 ימים, איננו יכולים. אבל מצד שני, כוונתם הייתה לפרוש מאחרי המקום. הם בעצם, לפי רש"י, המשבר פה הוא משבר גדול. משבר הרבה יותר גדול מאשר התלונה עצמה. בני ישראל תפסו את ראשם בידם ואמרו, איך נפלנו? איך טעינו? מה התלהבנו מקולות וברקים וענן כבד על ההר, והכרזנו נעשה ונשמע, וחשבנו והקמנו משכן, הכל היה יפה, תראו מה זה מחייב אותנו. היציאה לדרך וקושי הדרך, שאין לזלזל בו, הביאו אותם לחפש דרכים לפרוש מאחרי המקום, להחזיר את החבילה חזרה. וזה דבר קשה. איך מחזירים את החבילה חזרה? אומר רש"י, מבקשים עלילה. אז אומרים שהדרך קשה. יכול להיות אדם שרצה מאוד להתקבל למקום עבודה, רצה מאוד להתקבל למקום לימודים, שם מאמצים גדולים, ונסחב, ולא עשה דין וחשבון לעצמו באמת, האם מתאים לי, לא מתאים לי, אולי משיקולי יוקרה, אולי משיקולי שכר. וכעבור זמן, הסתבר שזה לא זה. הדרישות קשות, אולי החברה לא נעימה, אולי התנאים לא הכי טובים כמו שחשבו. ואדם מתחיל להרגיש לא נוח, ואז מתחיל, פה קשה, ופה לא נוח, ופה לא מתאים, וכאן משהו לא בסדר. כשכל זה בעצם מייצג איזה אי נחת מעצם הרעיון. שהרי כשאדם שבע רצון מרעיון ומדרך, הוא מסוגל לשאת גם את הקשיים. וכשאדם לא מסוגל לשאת את הקשיים, הרי שהוא צריך לבדוק שמא הדבר נובע מאיזושהי אי סביעות רצון הרבה יותר בסיסית. ואם יבוא ויתלונן ויגיד, קשה לי פה ויפתרו לו את הבעיה, מחר יהיה קשה לו דבר אחר. ונפתור לו את הדבר האחר, יהיה קשה לו הדבר השלישי. מכיוון שלא הסימפטומים האלה הם הבעיה, הם רק סימפטומים לבעיה הרבה יותר עמוקה. הם מייצגים משהו עמוק, ועד שלא נפתור אותו, מחר תצוצנה בעיות חדשות. זו שיטתו של רש"י. וממילא הכף של כמתעוננים מובנת. והיא העם כמתעוננים. הם התנהגו בדיוק כמו שמתנהגים אלה שמחפשים עלילות. והיא העם כמתעוננים. הם התנהגו כמו אנשים שמחפשים תירוצים. אז הם מצאו תירוצים. כאן אולי מקום להעיר. שלפירושו זה של רש"י, ייתכן מאוד לומר שהם בעצמם אולי לא ידעו את עומק המשבר. פעמים האדם שלא נוח לו בזה ובזה ובזה, משוכנע שהוא בסדר. באמת, פה לא נוח ופה לא נוח. יש צורך לפעמים לשים מראה לפניו ולומר לו, אדוני הנכבד, מרוב כל הזמן לא מוצא חן בעיניך זה וזה וזה וזה, אולי משהו בסיסי יותר. קשה לפעמים לאדם להכיר בעובדה הזאת. ואינני בטוח שהם באמת היו מודעים לעומק המשבר. אבל כך רש"י מפרש. על התחלת המסע, על התחלת הדרך הקשה והארוכה, והיא הייתה קשה. שהרי הנביא אומר, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. ואחרי שנים רבות עומדת הזכות הזאת לישראל, לב מילתא זוטרתא היא. לא דבר של מה בכך. אבל משהו בקרבם חנחל ואמר, אולי טעינו. זכורה לי שהיינו יושבים בצבא, ואומרים, איך טעינו בבקום ולא הלכנו למקומות יותר קלים? איך טעינו? ברוך השם אמרנו את זה בבת צחוק, היינו שלמים עם דרכנו. אבל רש"י מתאר פה מציאות בה האדם איננו שלם עם דרכו. זאת שיטתו של רש"י. ולפי זה, המשבר שעבר פה על עם ישראל הוא עמוק מאוד, אולי מאפיין אנשים שיצאו לתחילת הדרך. אנשים בשלבים הראשונים, לאחר ההתלהבות הגדולה שהייתה טרם היציאה לדרך, המפגש עם קשיי הדרך זעזע והביא לחרטה על עצם העניין. כפי שנראה בהמשך, רש"י עקבי בדרכו זאת גם בפרשיות הבאות. לרמב"ן דרך אחרת. הרמב"ן חושב שהתלונות באמת היו תלונות, מבלי שעמד מאחוריהם דבר עמוק, בסיסי יותר. יכול להיות, אומר הרמב"ן, שהם באמת רצו. לא צריך לחשוב שהם חיפשו עלילה איך לפרוש מאחורי המקום. הם רצו ללכת, אבל זה היה קשה. אז מה היה רע באוזני השם? אומר הרמב"ן, היה רע באוזני השם שהם בכלל שמים לב לקשיים. יש פעמים, מצבים, בהם אדם כל כך דבק במטרתו, שהוא אמור לא לשים לב בכלל לקשיי הדרך. איך בכלל אתה שם לב שכואבות לך הרגליים, כשאתה הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי עמוד האש ועמוד הענן? נכון, ויענך וירעיבך, אבל אתה אמור לא לחוש בזה. הדרישה לפי הרמב"ן היא דרישה מאוד גבוהה, והחטא, הפגם בהתנהגות של אבותינו, הוא בשפיץ הגדול הגבוה הזה, ברמה הגבוהה הזאת. הם לא התחרטו על קבלת התורה והמצוות, לא. אבל הם לא היו מסוגלים שקבלת התורה והמצוות תעלים מתחושותיהם, מהרגשתם, את הקושי של הדרך. נראה את דבריו של הרמב"ן בתוכו. כאשר אמר הכתוב כי היו כואבים ומצטערים, לדעת הרמב"ן מתעוננים פירוש מצטערים. כאשר אמר שהיו כואבים ומצטערים, כבר הזכיר וסיפר החטא, ואמר כמתעוננים, כי היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים. והיה רע בעיני השם, שהיה להם ללכת אחריו בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל טובה אשר נתן להם. והם היו כאנוסים ומוכרחים, מתעוננים ומתרעמים על עניינם. כך פירושו של הרמב"ן. אם כן, לא היה להם הכוח שלא להתלונן. אדם שיבואו לחלץ אותו משבי, משבור תחתיות, ובאישון לילה יבואו ויגידו לו, בוא מהר איתנו, חתרנו חתירה, מצאנו דרך, פילסנו נתיב, בוא. הרי לא יעלה על הדעת שרבע שעה אחרי זה, כשעסוקים בריצה או בהתרחקות מן המקום, הוא יגיד, חבר'ה, אני רעב, אני לא ממשיך. אין זמן, חמוד, אנחנו כרגע בדרך, עוד מעט עודפים אחרינו. חייך נתונים בסכנה יחד עם חיינו, לא עולה על הדעת. אדם מבין ברגע הזה שהמשימה מספיק חשובה. נאכל בבוקר. נאכל כשנגיע למקום מבטחים. לא מתיישבים לאכול עכשיו. לא מקטרים שהדרך ארוכה. לא מקטרים שהעלייה קשה. העיקר שהצלחנו לנוס ולמלט את נפשנו מבור תחתיות. וכאן בני ישראל לא עמדו בניסיון הזה. הלכו אחרי השם. ראו את המשכן מקופל. והלכו אחרי עמוד האש. ואחרי עמוד הענן, נאמר ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה השם ויפוצו אויביך. כל המסע החגיגי הזה יצא לדרך, ופתאום כואבות להם הרגליים. למי כואבות הרגליים עכשיו? למי שאולי לא מבין את גודל המשימה, או לא מפנים את גודל המשימה. דרישה גבוהה מאוד, דורש הרמב"ן מאבותינו, ובה הם לא עמדו. אבל הרמב"ן לא תולה באבותינו את החרטה על כל הדרך שהם קיבלו על עצמם. אם כן, מצד אחד, דרכו של רש"י פוגמת או מגדילה את חטאם של אבותינו, בדרכו של הרמב"ן מגדילה מאוד את הצורך הזה, שלא להיכנע לקשיים כאשר הולכים בדרך קשה ובדרך אבל חשובה. בהמשך הפרשה, בסיפור השני של המתאבים, רש"י ורמב"ן עקביים בדרכם ומפרשים את תלונתם. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. כך אומרים אבותינו, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו. אומר רש"י, נאכל במצרים חינם? וכי חינם הם אכלו במצרים? תבן לא נתנו להם, אומר רש"י. בשר נתנו להם? נקרא את דבריו של רש"י. אומר רש"י, אם תאמר שמצריים נותנים להם דגים חינם, והלא כבר נאמר, תבן לא יינתן להם. אם תבן לא היו נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם חינם? ומה הוא אומר חינם? חינם מן המצוות. לא היינו חייבים בכל המסע הזה של אור לגויים, של ממלכת כהנים וגוי קדוש. חיינו חיים פשוטים, שילמנו, אבל לא היינו חייבים להצדיק את קיומנו במסע כבד של ייעוד ושל דרך ושל ממלכת כהנים ושל גוי קדוש ושל נעשה ונשמע ושל כל המטלות הללו שהתורה מציבה. אולי עדיף לחזור למצרים, לא חינם, אבל חינם מן המצוות. גם כשמשה רבינו נאמר, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, אומר רש"י, ורבותינו אמרו למשפחותיו על עסקי משפחות, על עריות הנאסרות להם. בראש פרשת עריות נאמר, כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם לא תעשו. והנה הקדוש ברוך הוא בתורתו הציב איזה יעד של קדושה, והיה נראה יפה מאוד על הנייר, אבל פתאום הם הבינו על מה הם מוותרים, את מה הם מקריבים, את כל החיים הטובים שהיו. אולי עדיף לחזור למצרים ולחיים הקשים, ולחיות חופשיים מכל מיני יעדים ומכל מיני יהודים כאלה שמטילים עלינו חובות ומגבלות. גם כאן אומר הרמב"ן בדרכו, לא, הם קיבלו חינם. חייהם במצרים היו סבירים, והם קיבלו דגים חינם, כי הדגים מצויים במצרים. לא נאריך כרגע בדברי הרמב"ן בדיוק איך יצא שקיבלו חינם. אבל אומר הרמב"ן, כפי פשוטו, היו הדייגים המצריים מעבידים אותם למשוך דגים שנאחזים במצודה או במחמורות, והיו נותנים להם מן הדגים, כמינה כל פורסי מחמורת. והקישואים והבטיחים והחציר והבצלים והשומים במצרים הרבה מאוד, כי היא כגן הירק, והיו אוכלים מן הירקות וכו'. רמב"ן מסביר עוד הסבר, לא נאריך בזה כרגע. שוב, רמב"ן לשיטתו היה קשה. זאת איננה תואנה של עלילה כדברי רש"י. היה קשה. היה הוויתור. רק אתה אמור ללכת אחרי השם בשמחה ובטוב לבב. בכלל לא להרגיש שאתה מוותר על משהו. והפגם הוא ביכולת שלהם להגשים עד הסוף ולהתעלם מן הקשיים כאשר הייעוד מקודש וחשוב. לפי שני הפירושים הללו, בעצם בפרשה הקטנה הזאת מונח אולי היסוד, כמעט הייתי אומר, לכל הדרישה המוסרית, הערכית של התנך כולו מן האדם. הן לפי רש"י והן לפי רמב"ן. לפי רש"י, האדם צריך לחדד את החובה שלו לחיות לאורו של ייעוד. הסכנה שהאדם ייגרר אחרי חיים חסרי ייעוד, היא סכנה גדולה ומוחשית. הסכנה שאדם יתגעגע לחיים בלי מחויבות. יכול אדם שהלך לקצונה בצבא, לשכב ולהרהר באוהל, מה עשיתי? תראה כמה טוב לחיילים שלי. אין להם אחריות, אין להם עול, אין להם תפקידים, ראש קטן. אני עם האחריות, עם הצורך לתת דין וחשבון, עם הצורך להיות ערני כל הזמן, עם הצורך להיות אחראי, לשמש דוגמה, לחשוב על כל... מה אני צריך את כל זה? הסכנה הזאת עורבת לפתחו של אדם. באשר יבחר את דרכו. הן בתוך משפחתו, והן בינו לבין חבריו, והן בינו לבין אלוהיו. לעתים החרטה היא על חרטה על הדרך כולה, לעתים על פרטים בתוכה, אבל הסכנה קיימת. גופו של האדם, היצר הרע שבו, תאוותיו, חולשותיו, מושכות אותו כלפי מטה. והאדם נטבע לשנן ולדעת, לא. מצווים אנחנו לחיות חיים של טעם ושל ייעוד ושל עבודת השם, גם אם זה דורש קורבנות. ולא ליפול למלכודת הזאת, שלפי רש"י בה נפלו אבותינו, מיד בתחילת הדרך. מיד בתחילת הדרך. כי זה טבעו של אדם. יש לאדם יצרה, יש לאדם חולשות גופניות, יש פער בין גוף לנשמה, ובאשר האדם הולך להגשים ייעוד רוחני, הפער הזה יתגלה, והאדם מצווה להתגבר. וזאת הסכנה שמפניה מזהיר פירושו של רש"י. אבל יש שהאדם נחלש ולא זור מערער על כל הדרך. ובכל זאת, לא עומדים לו כוחותיו לעמוד בניסיונות הנדרשים. והוא יכול להגיד לעצמו, רציתי, חשבתי שאני מתאים, אין לי כוח. אני יודע שזה חשוב, אני לא מערער על החשיבות, לא עומדים לי כוחותיי. אינני מסוגל לעמוד במה שצריך לעמוד כדי לעשות את המסלול המיוחד הזה. ואני מוותר. והאדם נטבע, לעתים הוא צודק. לא כולם מסוגלים לעמוד באותן דרישות ובאותן מטלות. אבל יש שהאדם נטבע לשנן לעצמו ולומר, הרף, לא, אל תיפול רוחך. תתחזק, תהיה מסוגל להקריב. לעתים האדם קשה לו לוותר על הרגלים, אפילו הרגלים שקשורים לתזונה נכונה, לאישון. אין לי כוח, אני יודע, אני מזיק לעצמי. אין לי כוח לוותר. אני יודע שזה חשוב, אני יודע שהייתי צריך להפסיק למעני, למען ילדיי, למען משפחתי, אינני מסוגל. והאדם הזה נטבע לפי דברי הרמב"ן להתעלות על עצמו, להכיר בחשיבות הדרך עד רמה כזאת, שכשהוא יודע שהדרך כל כך חשובה, הוא לא יחוש בקושי הדרך. על הפער הזה, שבין המטרה הגדולה, לבין היכולת להגשים אותה, כששתי דרכי המילות האלה, או ערעור על כל הדרך, זה קל להגיד, אני הייתי מסוגל, אבל מסתבר שהדרך לא טובה, לפעמים המפלט שרש"י מציג הוא קל יותר. אני, התברר לי שזה לא מי יודע מה. ולפעמים אני הייתי רוצה ולא יכול. בשני הדברים האלה נבחן האדם. האם הוא מסוגל לחיות את חייו לאורם של רעיונות אידיאליים וערכים, ולשלם את המחירים הנדרשים, הן לפי פירושו של רש"י, והן לפי פירושו של הרמב"ן. ספר במדבר, שהוא ספרו של העם, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, מציג בפנינו את העם המתלבט כדרכו של כל אדם, עם עליות וירידות, עם כישלונות ועם חזרה בתשובה. זה תמצית חייו של אדם שמקופלת פה בתוך הסיפור הראשון הזה, הפותח את מסעותיהם של אבותינו מהר סיני אל ארץ ישראל ואל עתיד לבוא. ככל שנדע יותר לצמצם את הפערים בין היהודים לבין הגשמתם, כך נהיה נאמנים יותר לדרכנו, ואם קורה שהאדם איננו יכול ואיננו מסוגל, צריך לאסוף כוחות חדשים ושוב לצאת לדרך, וכך לחיות את חייו, מתוך עליות ומורדות. חסידים אומרים שריקוד הוא מאבק בין גוף לנשמה. נשמה מושכת את האדם כלפי מעלה, הגוף מושך כלפי מטה, והוא עולה ויורד בריקוד מעלה מטה, מעלה מטה, בתנועות בלתי פוסקות. והיא רצון שיעמדו לנו כוחותינו להגשים את היהודים שייעד לנו בורא עולם בתורתו.